הכברת.
שלום, אתם על הכברת, רדיו רעיונות, תוכנית מספר 10 לחודש אוגוסט 2012. אני דפנה שייזף. הכברת היא תוכנית רעיונות חודשית בנושא מדע, תרבות, חברה וכל מה שמעניין אותי, ואני מקווה שיעניין גם עוד כמה אנשים. והפעם בתוכנית דוקטור אורית רוזין. אורית היא היסטוריונית וחוקרת החברה הישראלית, ודיברתי איתה על הספר שלה, חובת האהבה הקשה, יחיד וקולקטיב בישראל בשנות ה-50. כרגיל, מידע נוסף וכישורים ומקום לתגובות שלכם ולשאלות באתר הכברת www.kveret.org. ועכשיו אורית רוזין. אז שלום אורית.
שלום.
כשהתחלתי את הפרויקט הזה, אמרתי שבאיזשהו שלב אני אגיע לדבר עם אנשים על הספרים שהם כתבו, על העבודה שלהם, כן. ולא רק עם אנשים על ספרים שאנשים אחרים כתבו. אז זה הרעיון הראשון מהסוג הזה, ואני מאוד שמחה וגאה לדבר איתך היום. ובגלל שזה הרעיון הראשון מהסוג הזה, אז אולי באמת לא נתחיל מהספר, אלא נתחיל על מה את עובדת, מה את חוקרת, מה מעניין אותך.
באופן כללי, מה שמעניין אותי זה, אני עוסקת בתהליכי היווצרות של זיקה בין אזרחים ובין מדינה בישראל. זאת אומרת, אם אני צריכה לנסח את הדבר, את הגרעין של הדבר הכי בסיסי שבו אני עוסקת, אז אני בעיקר עוסקת בזה, בספרים שלי. בדי פעם אני כותבת גם על דברים אחרים, כמו על אוכל ותשוקה וכל מיני דברים כאלה, אבל עיקר העבודה שלי כרגע מוקדשת גם מה שעשיתי עד עכשיו וגם מה שיהיה בשנים הקרובות, מוקדש לבחינה של איך נוצרת אזרחות, מה המשמעות שלה, גם מבחינת קובעי המדיניות וגם מבחינת האזרחים. עד הרמה של מה האזרחים, אני משתדלת להגיע עד רזולוציה של הרמה של מה האזרחים עצמם מרגישים, מה הם מרגישים בחיי היומיום שלהם ומה הם מרגישים כלפי המדינה. אני חושבת שזה הגרעין הכי עמוק של העבודה שלי.
אז הספר שרציתי לדבר איתך עליו, זה חובת האהבה הקשה, שזה ספר שאני מבינה שהוא מבוסס על הדוקטורט שלך.
כן.
ושאני קראתי את הספר הזה, היה בו משהו מאוד מפתיע מבחינתי, כי אני כשאני מסתכלת אחורה, כשמה שלמדתי, מה שסיפרו לי על שנות ה-50, זה שזה הייתה עדיין תקופה מאוד קולקטיביסטית, ויש לי בראש תמונות כאלה של מנהיגים מפאיניקים שנראים במכנסיים קצרים, וילדים במכנסיים קצרים, אבל בספר זה, אני רואה שזה קצת יותר מסובך מזה.
קודם כל, ננו מאוד קשה היום, אני חושבת, בהרבה מובנים, להבין מה זה קולקטיביזם. כי קולקטיביזם זה איזשהו מיינדסט רגשי, תודעתי. והיום אנחנו חיים בחברה כל כך אינדיבידואליסטית, שקשה לנו בכלל להבין מה זה קולקטיביזם. אני עדיין חושבת ששנות ה-50 היו יחסית הרבה יותר קולקטיביות להיום. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על דרגה, ואנחנו עדיין חברה מאוד קולקטיביסטית יחסית לחברה האמריקאית. אז זה עניין של איזשהו מנעד של קולקטיביזם. התהליך שאני מוצאת שמתרחש בשנות ה-50, הוא תהליך של הסתגרות איטית, אבל מתמדת בתחומים שונים של האזרחים הוותיקים, כלומר שאלה שחיו ביישוב לפני קום המדינה, כלפי המדינה וכלפי הקולקטיב הגדול שהם אמורים להשתייך אליו, איזשהו ניכור שמאפיין את היחסים שלהם עם המדינה מצד אחד ועם העולים החדשים מצד שני. ואני חושבת שבמבט לאחור, כבר חלפו כמה שנים מאז שכתבתי את הספר הזה, אני חושבת ש מדובר כאן קודם כל באיזשהו תהליך של אכזבה, שהיא לגמרי מובנית, היא מובנית בסיטואציה ההיסטורית, זאת אומרת, כגודל הציפיות, כמו שאנחנו אומרים, זה קלישאה הכי, אבל הקלישאות גם כן הן הרבה פעמים פשוט נכונות, יש בהן גם משהו. כגודל הציפיות, כגודל האכזבה, זאת אומרת, יש באמת איזו ציפייה להרגיש אחרת. ושהמדינה פרצה.
אחרי שהמדינה,
כן.
ציפייה שכשהמדינה תוקם יהיה משהו.
כן, והמדינה קמה בתוך סיטואציה ממש בלתי אפשרית. גם מבחינת המלחמה, גם מבחינת העלייה, גם מבחינת העומס, שלא יאמן האדמיניסטרטיבי, שאנחנו אף פעם אף אחד לא חושב על הדבר הזה, חושבים על צהל, חושבים על מלחמה, חושבים על ריכוז הכוח, חושבים, אף אחד לא חושב על איזה מנגנון בירוקרטי ענק, וכמה חשוב היה לנהל אותו בתבונה, כדי שבכלל יצליח לתפקד ולעמוד באתגרים שניצבו לפני המדינה החדשה, מקיצוב ופיקוח על מוצרי מזון וריכוז כל המשאבים כדי להכיל את החיילים של צהל בזמן המלחמה, ולדאוג שהמשך ימשיך להגיע יבוא למרות שישראל במצב מלחמה, כי רוב האוכל שלנו הגיע מבחוץ, ועד איך לארגן שלא יהיה שוק שחור יותר מדי גדול כדי שאנשים ששומרים או לא שומרים שיכולו, יהיה להם מספיק אוכל. אני עבדתי על תחום אחד קטן וצער רק על בשר בתקופה האחרונה. זה היה אתגר לא נורמלי, רק לספק מספיק בשר. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים אף פעם על הרזולוציה הזאת בכלל, אבל האתגר היה עצום, עצום. ובאמת קרו כמה דברים טובים. קודם כל הבריטים השאירו גם תקנות וגם איזשהו גרעין אדמיניסטרציה, וגם היה ניסיון אדמיניסטרטיבי גדול קודם.
של המנגנונים של...
של המנגנונים של האישור, שאנשים שידעו איך לעבוד. אנחנו כאילו לוקחים כגיוון, כדבר מובן מאליו, שבירוקרטיה תתפקד. זה בכלל לא מובן מאליו. כל מנהל בכל ארגון גדול יגיד לך את זה, שזה בכלל לא מובן מאליו, שהארגון יתפקד והוא יתפקד היטב. שהפקיד שבא בבוקר ידבר עם הפקיד ההוא, ושזה לא ייתקע 80 פעם, את יודעת, בעוד פקיד ועוד פקיד, שהדבר באמת יתבצע. זה בכלל לא פשוט. ובכל זאת, אם אני מסתכלת אחורה, אז אני אומרת, האתגרים היו עצומים. אני לא יודעת אם יש איזושהי חברה בעולם שהייתה יכולה לעשות את זה יותר טוב. זה בסך הכל כהישג, ויש לי המון ביקורת אדירה על כל מה שנעשה בתקופה הזאת. זה הישג מאוד מכובד יחסית לגודל המשימה.
אבל האנשים שחיו שם
לא הרגישו את זה.
לא הרגישו את זה, ומזה
נכון,
אנחנו מתחילים.
נכון. יש פער מאוד גדול בין המבט שלנו כחכמים לאחר מעשה, ובין פני התקופה. פער עצום, שהוא בלתי ניתן לגישור. כי בני התקופה הרגישו שנעשה להם עוול. אם אני מסתכלת על נשים, על עקרות בית, שהיו צריכות להתמודד עם משטר של צנע, שנועד להכיל את, את כל בני הארץ. עכשיו, זה לא מתחיל ב-49, אבל ב-49 המשטר הצנע בעצם מוכל מחוץ להקשר של מלחמה, אלא בהקשר של שלום.
כן, זאת אומרת, הוא התחיל מ-48 הצנע?
הוא מתחיל אפילו, מתחילים לעבוד על הפרקטיקות האלה כבר ב-40, בסוף לקראת החלטת החלוקה, אבל בוודאי ב-48 יש קיצוב ופיקוח, פחות יעיל מאשר אחרי המלחמה, מפני שיש קושי לפקח על המחירים, שאני חושב שאחרי המלחמה הוא קצת, בכל זאת יש הקלה מבחינת כוח אדם שאפשר להקצות למשימות, ותשומת לב שאפשר
להקצות למשימות. לפני שאנחנו נכנסים לזה, אולי כמה מילים, מה זה היה הצנע מבחינת, איך זה נראה לה למישהו שחי בתקופה הזאת?
קודם כל, אם היית ותיק, כבר ידעת מה זה צנע, כי הבריטים כבר עשו, החילו מדיניות של צנע במלחמת העולם השנייה, וזה היה חלק מהמדיניות שלהם גם בבריטניה ובמושבות אחרות. אם היית חדש, אז לא בטוח שהכרת את זה. זה היה מצב שבו המדינה אמרה, יש לי מלאי מסוים של מזון, אני צריכה שהמלאי הזה של המזון יספיק לכל האזרחים. ולכן אני בוודאי, קודם כל, בכל מה שקשור למוצרים חיוניים, כמו שמן וקמח, בשר, סוכר, תה, קפה, סבון, יהיו מכסות מסוימות, כל אדם יוכל לקבל מנה מסוימת. המכסות, אגב, נקבעו במשרד ההספקה והקיצוב, שאמור היה להסיק, שהסיק מומחים, שאמרו מה המינימום שאדם צריך לצרוך. לחם אף פעם לא היה בקיצוב, בעיקר מסיבות פסיכולוגיות, למרות שהיו תקופות שבהן ייצרו 20% פחות לחם. אבל אף פעם לא הכריזו על הקיצוב, כי פחדו שזה יביא לדמורליזציה מוחלטת, וגם לפעמים היה הקמח היה באיכות כל כך גרועה שאנשים היו, לא אוכלו, והיו קונים אולי את הלחם, אבל לא אוכלו אותו, כי אי אפשר היה לצרוך אותו. אז לכל אדם היה פנקס תלושים, והייתה מתפרסמת הודעה, או הלוחות מודעות, או ברדיו, או בעיתונים, ביום זה וזה, כל אדם, כל משפחה הייתה רשומה אצל איטליז מסוים, חנות דגים, היו גם חנויות לפעמים מיוחדות לביצים, וכל אדם או מקולת ירקן היה מקבל את ההודעה הזאת, והיה רשום נגיד 200 לקוחות בחנות מקולת אחת, ואנשים היו עומדים בתור בשביל לקבל את מנת הסוכר שלהם, או מנת הקמח, או כל מוצר אחר שסופק. העניין הוא שהיה פער בין ההודעות, וגם בין ההבטחה שיחלקו למשל 3 ביצים בשבוע, ובין החלוקה בפועל שהייתה. לפעמים מתעכבת, כלומר, בעצם בחודש מסוים אנשים צריכו פחות ממה שהובטח להם. וזה הוביל ליצירה של שוק שחור וכמובן התמרמרות ושורה של תופעות חברתיות מאוד לא נעימות לאוכלוסייה.
ואז הנשים בעצם, עקרות הבית, היו בחזית של ההתמודדות עם הדבר הזה.
נכון. קודם כל, צריך להגיד שעקרות הבית, המחקר שלי עסק בעקרות בית ותיקות, אם כי כמובן שגם העולות החדשות התמודדו בדרך כלל עם אותם קשיים, למעט אותם תקופות שבהם אנשים ישבו במחנות עולים, ובחלק ניכר מהמחנות האוכל חולק במטבח מרכזי, ואז אנשים לא היו צריכים לדאוג לזה. אבל המחקר שלי בדק את עקרות הבית הוותיקות, והן בדרך כלל היו אלה שערכו את הקניות ועמדו בתורים. ומכיוון שכל רוב האנשים האלה לא עבדו מסיבות שונות, בערך אנחנו יודעים ש-25% מכוח העבודה הנשי הוא עסק במשק. אחת הסיבות שנשים לא היו שותפות לכוח העבודה הייתה העובדה שהממשלה העלתה מאוד את המיסוי, את מס הכנסה, על המפרנס השני. השני תמיד זאת הייתה, כן, כמובן, ברור. האישה. היא לא הייתה ראש המשפחה, אלא ראש המשפחה היה גבר, ובעצם לנשים לא היה כדאי לעבוד, כי ההוצאות שלהם, אם היו צריכות עזרה בבית או דברים כאלה.
שזה היה בכוונה כדי
להוציא את אנשים משוק העבודה, כדי שיהיה מקום לחיילים המשוחררים אחרי המלחמה. אנחנו מכירים מדיניות כזו גם בארצות הברית אחרי המלחמה. זה לא היה ייחודי לישראל. אז בעצם הקריירה שלהם זה להיות עקרת בית, וזה הייתה בפירוש, יש ניסיון באותה תקופה, הייתי אומרת שיש פער בין איזושהי תפיסת עולם פמיניסטית, שאומרת נשים צריכות להיות שותפות שוות בכל דבר, כולל בשוק העבודה, ויש תפיסת עולם שאנחנו קוראים לה מטרנליסטית, שאומרת שהיא מחזיקה או עוצרת את, או מבטאת את תפיסת העולם הבורגנית, שהיא בעצם אומרת, המשפחה היא העיקר, הגברים הם הפנים של המשפחה במרחב הציבורי, והאישה היא מרכזת את כל מה שקשור למרחב הפנימי של המשפחה. זה תפקיד מאוד מכובד, אנחנו מאוד רוצים שאנשים יהיו בבית ויגדלו את הילדים שלהם, וכך המשפחה תתפקד היטב. ואפילו רצו להפוך את עקרות הבית למקצוע, זאת אומרת שיכירו בכך במין מדים, בחלוק של עקרת הבית כמין מדים ש מייצגים את התפקיד שלה, ולהשיג לשורה של הטובות, הייתה אפילו הצעה שאם עקרת הבית החולה, שיהיה איזה גדוד של עקרות בית חלופיות, של נשים שכנראה כבר גידלו את הילדים שלהן, שהן יקבלו משכורת מהממשלה, וכשאישה חולה יוכלו ללכת אליה הביתה, ולמלא את מקומה בעבודות הבית, מפני שזה מדובר במקצוע כל כך חשוב. אבל כמה שזה נשמע לנו היום מצחיק, הייתה קבוצה של נשים שכן לקחה את העניין הזה ברצינות, ובכל זאת, כמובן, הדבר הזה לא עלה יפה. ואנשים האלה היו צריכות לקום בבוקר במקום שורה של מטלות שאלה היו מטלות הבוקר שלהן, ובאמת היה להם סדר יום די מובנה של מה עושים בכל יום בשבוע, ומהן המלאכות שיש לעשות בבוקר, ומהן המלאכות שיש לעשות בערב.
זאת אומרת, סדר יום, מאיפה היה להם סדר יום כזה?
סדר היום הזה בעצם מופץ, אנחנו מסתכלים על הבוקר שאחרי המהפכה התעשייתית, ועל נשים לא ממעמד הפועלים, כי נשים ממעמד הפועלים הנמוך, כן, קמו בבוקר והלכו לעבודה במפעל, או היו עוזרות בית. אני לא מדברת על הנשים האלה, אני מדברת על נשים שרף הכנסה שלהם הוא קצת יותר גבוה, יש להם בן זוג שמפרנס אותן, גם אם זה מדובר בפרנסה הצנועה, הן קמות בבוקר, ויש שורה של מסרים, בין אם זה דרך מגזינים, או דרך השכנה, או מתפתחת איזושהי פרקטיקה של איך לעשות, איך להיות עקרת בית טובה. אנחנו רואים את זה במגזינים אמריקאים כבר בסוף המאה ה-19, והרבה עצות, כולל מרשמים, מתכונים, כן, אנחנו זה בסך הכל המרחב, כמה שאנחנו מרגישים שאנחנו פה בלבנט, בארץ ישראל הנידחת מבודדים, ככל שאת קוראת יותר ומעמיקה יותר, את רואה שהמידע נפוץ בצורה מאוד יפה במרחב, מגיע מאמריקה, מאנגליה, מכל מקום. הציבור כאן הוא מאוד מאוד מעורה במה שקורה במקומות אחרים בעולם, כולל איך מנהלים בית, או מהן הפרקטיקות הראויות. ואישה שאתה קמה בבוקר ואומרת, אוקיי, עכשיו אני קמה בבוקר, אני הולכת לעושה קניות במשך שעה, חוזרת הביתה, מעמידה סיר עם משהו והולכת לנקות את הבית, בעצם היא לא יכולה לעשות את זה יותר, כי היא מבלה את כל היום שלה בקניות, בלעמוד בתור. כמה שזה נראה לנו, אוקיי, נו, למה צריך לקטר, כן? העול היה אז הרבה יותר כבד, קודם כל לנשים אין, נתחיל מהדבר הפעות, אין מקרר בבית, אלא יש ארון קרח שכל יום צריך לקנות קרח, כן, וכל יום הקרח נמס, כל יום צריך לטפל בזה, אי אפשר להחזיק דברים במקרר, אין פריזר, זאת אומרת, אין מוצרים קפואים, אין כמעט מזון מוכן לאכילה, כל המזון שאנחנו צורכים, אנחנו צריך ללכת, לקנות מזון נע, לקלף, לקצוץ, וכולי וכולי ולבשל. כל המלאכות של הבית, אין שואבי אבק, אין, כן? יש גם הרבה פחות חפצים, זה גם זה צריך לומר, אבל את כל הדברים צריך לעשות באופן ידני, אין מעליות. העומס הפיזי, נתחיל מזה, העומס הפיזי הוא הרבה יותר גדול. ואישה שיש לה גם שניים, שלושה ילדים קטנים בבית, אם הם עדיין אחד, שניים, שלושה מהם לא, או יותר ילדים, לא הולכים לגן, העול הוא עצום. מפני שאין לה, אין לה שום עורף, כל המלאכות היא צריכה לעשות לבד, והנטל הופך להיות קשה מנסוע, מה גם שאי אפשר להשיג את, את מנות המזון שהיא מצפה להשיג. והיא צריכה להכין אוכל ממוצרים לא מספיק טובים, או מלא מספיק מוצרים, למצוא כל מיני תחליפים. ואיכשהו להסתדר עם כל הדבר הזה לבד, גם ופה, עוד פעם, זה משהו שהיה לי מאוד קשה לכתוב עליו, ולא יכולתי לומר אותו במפורש, כפני שלא היה לי אסמכתות מספיק חזקות.
כן, אבל פה אנחנו יכולים
להראות את זה. אבל אני חושבת שהספרות, אולי לא בכל הבתים, אבל בחלק גדול מהבתים, הספרות, המרחק בין גבר ואישה והתפקידים, העולם היה הרבה יותר ממוגדר. הרבה יותר ממוגדר. היום אנחנו נהנות, בסך הכל, עדיין יש פערים גדולים, אבל אנחנו נהנות, באמת, מזה עולם הרבה הרבה פחות מוגדר ומפולח מאשר בשנות ה-50 או סוף שנות ה-40, שבה אישה, היו נשים שעבדו וזה היה יוצא דופן. ואישה יכלה לעשות א' ב' וג', אבל התפקידים שלה היו כאלה ואחרים. בן הזוג שלה לא ציפה לבוא הביתה ולעשות ספונג'ה או לסייע באופן ממשי במלאכות הבית. הוא יכול היה, מה שנקרא, לעזור. אם היה לאישה היה מזל, היה לה בן זוג שעזר, אבל הוא לא היה שותף.
כן. טוב, יש גם היום מקובל להשתמש בלעזור, אבל אני מניחה שהמרחב שלה לעזור קצת התרחב. זאת אומרת, גם היום גברים אומרים שהם עוזרים בלבשל או בכביסה. טוב, זה לא כל כך...
זה דיון אחר. אני חושבת, זה באמת מאוד, זה מאוד עניין של תודעה, ואני חושבת שזה גם... אולי גם מעמדי באיזשהו אופן, אני חושבת שאולי בבתים מאוד ברגניים ועשירים דווקא יש שוב פילוח, יש עולם ממוגדר, בעיקר אם אישה לא עובדת, ויכול להיות שבאמת דווקא בשכבות המאוד נמוכות, הגבר רוצה להרגיש גבר בגלל ששוק העבודה דופק אותו, אז סליחה על הביטוי, כן. אז הוא רוצה להרגיש גבר בבית לפחות, ואז הוא פחות עוזר, כי המלאכות של האישה הן מלאכות נשיות. אני חושבת שכל מה שבאמצע, כן. שזה אולי חלק גדול מהאוכלוסייה, הוא פחות, דווקא פחות, כי אני חושבת שהגברים בכל זאת נעשו יותר רגישים לראות את ה... אולי הם לא רואים את הלכלוך בבית, כי זה באמת תכונה כנראה נשית, אבל הם רגישים לפחות לאישה היפה, תרודה, כן, והם לא, 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 הם מקבלים את זה שצריכה להיות איזושהי חלוקה של הנטל.
משהו מהסבל האישי הזה של אנשים, או ההתמודדות האישית הזה של אנשים הפך להיות חלחל, זאת אומרת, הייתה התארגנות, הייתה השפעה על המדיניות?
קודם כל יש ארגון, שקיים ארגון נשי ישראל להגנה על הצרכן, שזה ארגון גג שמאגד בתוכו את רוב ארגוני הנשים, היו הרבה ארגוני נשים, ובכלל צריך לומר בסוגריים שזו חברה מאוד מאורגנת, שכל, כמעט כל דבר שרוצים לעשות הוא בתוך ארגון. זה עבד גם בתקופת המנדט בצורה כזאת. והן פועלות גם כדי להשיג, קודם כל, תשומת לב של, של המקבלי ההחלטות, לסבל של אנשים, לצורך שלהם במזון, קודם כל בכמויות יותר גדולות, ובית גם במזון יותר מגוון. ויש אפילו דיון בממשלה על איכות סמרטוטי הרצפה. אז דווקא פה, זאת אומרת, זה בפירוש מחלחל למקבלי ההחלטות. יש מודעות מאוד גדולה לסבל של נשים, בעיקר כמובן המפלגות שמות לב לזה ערב בחירות, אבל אי אפשר לומר שדווקא הדבר הזה היה שקוף, בכלל לא היה שקוף. הייתה מתקפה מאוד גדולה של נשים דרך התקשורת, דרך בני הזוג שלהן, בכל דרך שבה הן יכלו להביא את, את הסבל שלהן למקבלי ההחלטות. הדבר הזה בפירוש עבר. ואחת התביעות שלהן הייתה למנות נשים למנגנון שמקבל החלטות על, על אופן הקיצוב. ופה הם נכשלו. זאת אומרת, בפירוש הייתה איזו ועדה מייעצת והתייעצו וקימו פגישות עם ארגוני הנשים, אבל זה היה... אף אחד לא נתן להם שכר, אף אחד לא קיבל אותן למנגנון. זה היה איזשהו מנגנון של פיוס, הייתי אומרת, אבל לא, שלא עמד מאחוריו שינוי מהותי בחלוקת הכוח הפוליטי.
טוב, אנחנו ממש, יש המון על מה לדבר, והזמן עובר מהר, אז אני רוצה לקפוץ לחלק האחרון של הספר שעוסק, השלישי שעוסק במעברה, במעברות, בעולים, במידה רבה מנקודת המבט של הוותיקים, שזה גם, יש פה איזה משהו מעניין. קודם כל, שוב פעם, בשביל העברה, קצת על מה זה מעברות, ומה זה מחנות מעבר, ואיך, מי היה שם, ובאיזה תנאים הם, הם חיו.
אוקיי, אז צריך להגיד קודם כל, שמהרגע שהמדינה פרצה, מתחילה עלייה מאוד גדולה, חלק גדול מהעולים שמגיעים בשלב הראשון, פשוט נכנסים למקומות שבהם הערבים גרו קודם, בין אם הם עזבו או הם גורשו, וכך ניתנת איזושהי קורת גג ופתרון מעשי, בין למרות שלפעמים זה היה בתנאים מאוד רעים, לחלק גדול מהעולים. אבל בשלב מסוים, עלייה נמשכת והמקומות נגמרו, בין, גם בגלל הערס שהיה במלחמה וגם בגלל שחלק גדול מהכפרים הערבים לא נחשבו, הבתים שלא נחשבו ראויים, למגורים, ואז העולים מתחילים להיכנס למחנות מעבר, שזה בדרך כלל היה מחנות שהבריטים השאירו מאחור, זאת אומרת, כסר קטנים של חיילים. פה, במחנה הזה, בעצם זה היה מיועד להיות מין, את יודעת, פתרון זמני, עד שתימצא יחידת דיור, ומשם העולים שבינתיים מפרנסים אותם ודואגים להם איזושהי מינימום של בריאות, עד שהם יעברו להשתלב בשוק העבודה, בין אם יעברו לגור במושב או בעיר, אבל הקצב הבנייה לא תאם את קצב העלייה. אנחנו בשלוש וחצי שנים של מ-48 עד סתיו 51, מגיעים כ-700-750 אלף איש. אף מדינה לא מסוגלת בכלל להתמודד עם הכפלה בעצם של האוכלוסייה שלה. צריך להגיד שגם עוזבים את הארץ פחות או יותר שיעור דומה של פלסטינים, יש ויכוחים על המספרים, אני לא אכנס לזה. אבל כמו שאמרתי, חלק גדול מהמגורים שלהם לא נתפסו כראויים. ואז הם פשוט נתקעים שם חודשים. עכשיו, הסוכנות מגיעה למצב שבה היא פשוט לא מסוגלת לפרנס, זה אנשים שלא עובדים. צריך להכיל אותם, להלביש אותם, לספק להם חינוך, לספק להם בריאות. גם אם זה מאוד מינימלי, עדיין העלויות הן עצומות. שלא לדבר על זה שכסף גדול מושקע גם בפיתוח של שטחים, והכנה שלהם ליישובים, וגם בהבאה, עצם ההבאה של העולים גם היא עולה הרבה מאוד כסף. ובגלל המשבר הזה מוקמות המעברות, וזה פתרון שנהגה במחלקת ההתיישבות, אני חושבת שזה הפתרון של גיורא יוספטל, אולי יחד עם לוי אשכול. בכל מקרה הפתרון אומר, אנחנו הופכים את המחנות העולים, או מקימים מחנות חדשים של יישוב, שבעצם יישוב כמו יישוב עירוני, שיחידת הדיור, במקום שהיא תהיה בית או דירה, היא תהיה אוהל או בדון או פחון, שזה יחידת דיור של 12 מטר רבוע, שאמורה לשמש משפחה שלמה. האנשים האלה אמורים לשלם איזשהו שכר דירה מינימלי עבור הדיור הזה, ובבוקר הם יקומו, ייקחו אוטובוס וילכו לעבוד, בערב הם יחזרו, וזה יהיה ביתם הזמני. ואלה הן המעברות. זאת אומרת, במעברות אנשים אמורים להיות עצמאיים, אמורים להשיג עבודה, לשלם משהו עבור הדיור ולהבשל לעצמם, ולחיות בעצם חיים עצמאיים. וזה נועד בעצם קודם כל להוריד את העול מהסוכנות שלא יכולה להחזיק את העולים, וגם לא להרגיל את העולים בחיי בטלה, שזה מה שקרה בפועל במחנות העולים, והיה מאוד מאוד מזיק, וגרם דמורליזציה מאוד גדולה. עכשיו, כדי שכל העסק הזה יעבוד, היה צריך בעצם לבנות בקצב אדיר, כדי שאנשים לא יבלו יותר מדי זמן, לא במחנות ולא במעברות, וכמובן שקצב הבנייה היה תלוי בתקציב. ואז אנחנו, שוב, יש פה נורא שמיכה, נורא קצרה, כי אם אתה משקיע כסף ולבנות בדונים, אין לך את הכסף הזה בשביל השיקון. כל הזמן יש פשרות שנובעות מהמחסור בכספים, ורמת החיים של העולים במעברות היא מאוד 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 נמוכה, כי תשתיות הן פשוט מזעזעות. בחלק מהמקומות אין בכלל חשמל, בתי שימוש הם ציבוריים, המקלחות הן ציבוריות, הן מאוד מרחוקות ממקום המגורים, בקיצור, פתרון הזה הוא פתרון רע מאוד. ונוצר דימוי נוראי של העולים שנשארו לגור במעברות, במיוחד אלה שנתקעו שם קצת מעבר לשלב הראשוני. וצריך לומר שאנשים שהגיעו מאירופה, שוב, זה הכללה גסה, כי כמובן זה לא נכון לכולם, אבל הרבה יותר קל להם היה להשתלב בשוק העבודה ולצאת מן המעברה. עכשיו, אנחנו תמיד מסתכלים על זה כאיזושהי אפליה של המדינה, אבל זה, במקרה הזה דווקא לא היה פרי החלטה של המדינה בהכרח, אלא זה היה אפליה שהייתה מובנית בשוק העבודה. אנשים העדיפו להעסיק מישהו שדובר יידיש, כי רוב הוותיקים היו אשכנזים, רצו להעסיק מישהו שהם יכולים לדבר איתו, בין אם בשפה, בין אם ברומנית, או בין אם בצרפתית, או איזושהי שפה שמשותפת לשניהם. וכך קרה שחלק גדול מעולי ארצות האסלאם נתקעו זמן ממושך יותר במעברות, ובעצם המעברה הפכה להיות מזוהה עם עולים מארצות האסלאם. עכשיו, וקורה כאן תהליך שהוא תהליך מאוד, מאוד עצוב, הייתי אומרת, שהמקום הפיזי הפך להיות מזוהה עם הדימוי של העולים. עכשיו, העולים עצמם, ואנחנו רואים את זה משורה של מחקרים, ברגע שהם יצאו מן המעברה, אז תנאי הדיור שלהם השתפרו, הם גם שמרו על ניקיון וכו', כשהם גרו בתנאים כאלה, היה המון ונדליזם בגלל זעם, בתי השירותים פורקו, או שאף פעם לא רוקנו אותם, זה כמובן לא היה ביוב, אלא הכל היה בורות ספיגה, לא רוקנו אותם, לא, זה לא טופל, אז פשוט התשתיות היו מזעזעות גם מבחינת פוטנציאל על מגפות, אז הם גם סבלו ממחלות שונות, ובקיצור כל העסק הזה, העסק הפיזי המאוד עצוב, היה קשור, קשר בא להינתק בדימוי הציבורי לזהות של העולים. מצפון אפריקה, אבל לא רק מצפון אפריקה, מכלל ארצות האסלאם.
כן, את מצטטת הרבה בספר דברים שכאילו הם ממש, במבט לאחור ממש קשה לקרוא אותם על...
הם מתארים ילדים שמשחקים בתוך השירותים המלוכלכים, ילדים שמשחקים עם זבל ומתארים את האבטיח הרקוב, את הנוזלים הרקובים של האבטיח. זאת אומרת, יש כאן איזושהי ערבוביה,
זה הכל מאוד מאוד, זה הכל מיוחס לאנשים ולא לא לכישלון של התשתיות.
נכון, בעיקר בעיתונות. אז צריך לעשות כאן הבחנה מאוד גדולה בין, אם אנחנו קוראים דוחות של אדמיניסטרציה, בין אם סוכנותית או אחרת, לגבי מה שקורה במעברות, אין בהכרח הטלת אשמה על העולים, אלא תיאור הוא תיאור עובדתי. אתה נכנס לצרכניה, במעברה, הלחם מונח על הרצפה, אין מדפים וכו', אלא תיאור עובדתי. בלי אשמה. אם אתה קורא את העיתון, התיאור הוא מאוד מגמתי. הוא מכפיף את העולים לסביבה הפיזית שלהם, ואנחנו רואים, ויש כאן, אני מנתחת בעצם מראה דרך עיניים של אנתרופולוגית מרי דאגלס, איך הלכלוך והזוהמה בעצם קשורים, הם קשורים איזשהו מנגנון שלא מאפשר לוותיקים אלא לראות את העולים כקשורים לזוהמה. הם רואים בשניהם, שני הצדדים של אותו מטבע. והתהליך הזה, שוב, צריך להבדיל, גם בדוחות של מערכת הבריאות, הם הרבה פחות מטילים אשמה על העולים, גם לפעמים מטילים אשמה על התרבות של העולים, אבל הרבה פחות מאשר בעיתונות. העיתונות הזאת, במובן עמוק, היא עושה נזק מאוד מאוד גדול לדימוי של העולים מארצות האסלאם, ומציגה אותם כאנשים חסרי תרבות. כלומר, הלכלוך והזוהמה, מאפיינים שלהם, ואם אנחנו קוראים אפילו דוח, למשל של יעקב זרובבל, שהיה אדם תפקיד בכיר בתהליך של קליטת עולים מצפון אפריקה, הוא מתאר גם את העולים עוד לפני שהם עלו בצפון אפריקה כחיים, חיים שאין בהם הפרדה. ואם אני מסתכלת על הבית המודרני, זה בית שבכל חלל שלו, החללים הם מאוד מופרדים, ההורים לא ישנו יחד עם הילדים, המין חייב להיות מאחורי דלת סגורה, השירותים הם במקום יהודי, ואילו המגורים והחיים של העולים, בין אם זה עדיין במלח בצפון אפריקה או במעברה, החיים הם חיים של ערבוביה, שאין הפרדה. והיעדר ההפרדה הזאת נחשב כהיעדר תרבות, והופך את העולים עצמם למזוהים עם ההפרשות שלהם, מזוהים עם לידה כשכל המשפחה מסתכלת, או עם קיום יחסי מין לפני הילדים. כל מיני דברים שבתרבות המערבית הם בגדר טאבו.
אבל זה מעניין הפער הזה בין העיתונות לבין הבירוקרטיה הרשמית. זאת אומרת, מאיפה בא הדבר הזה לעיתונות? למה? האם זה קשור להרגשה הזאת שהעולים הם חלק, חלק גדול מהבעיה של הוותיקים? הם עומס על הוותיקים?
אני קשה לי לתת תשובה אחת לשאלה שלך. אני חושבת שקודם כל זה משהו שמובנה בצורך למכור עיתונים. בוא נאמר את האמת. זה לא שכל הוותיקים האחרים לא היו נגועים באיזשהם תפיסות קולוניאליות וראו בתרבות של עולי ארצות האסלאם נחותה. אבל הם היו הרבה יותר, הייתי אומרת, רציונליים. קודם כל, בדקו גם מה הם יכולים לעשות, מה הממסד שהם משרתים, במה הוא השם. ואני רואה נגיד מכתבים של אחות בבית שאני אומרת, אני לא יכולה לעזור לאנשים, הם חולים. ואין כאן, אין תשתית לטפל בהם. זאת אומרת שהתשתית שלנו לקויה. היא אומרת, גם בסופו של דבר, גם התרבות של העולים היא לא עוזרת פה. אבל התשתית, קודם כל, יש כאן איזשהו עניין של התפקיד. העיתונאי, אין לו תפקיד. הוא בא, הוא רק מדווח. אז הוא מספר מה שהוא רואה, והוא מתפקידו אולי אפילו קצת להעצים, ולהעביר איזה שידור מאוד מאוד רגשי אל הקוראים שלו, כי הוא יודע שזה יעזור למכור עיתון. אפילו לא חושבת שהוא עושה את זה במודע, אלא זה, כן, הוא רוצה לתת
פלסטי. כן, אבל היית חושבת, נגיד, בעיתון בימינו, הדרך למכור זה להסביר כמה הרשויות לא עושות את העבודה שלהם. אז כאילו זה לא בחירה היחידה ש...
אז גם זה, זאת אומרת, גם העיתונאי שבאמת נתפס כן, יש תיאור של העיתונאי אריה גלבלום, שמתאר את עליית צפון אפריקה כגזע נחות, הוא יהרוס את המדינה וכולי, גם גלבלום עצמו, אף אחד לא זוכר לו בכלל, שהוא פרסם שורה של מאמרים, שבהם הוא תוקף באופן חזית גם את הממסד. זה לא בהכרח אותו דבר, אלא שיש משהו בדרך הכתיבה העיתונאית שהוא מזיק יותר משהו, וזה גם תלוי כמובן בעיתונאי, ובוודאי תלוי בעיתון, כי בדבר לא מצאתי כתבות כאלה, לא מצאתי. זה לא היה בעיתונות הרשמית.
טוב, אנחנו באמת, הזמן מאוד קצר ואנחנו באמת צריכות לסיים. אולי בתור סיכום, מה, בעצם התחלת מזה, אז אני לא יודעת אם זה, אבל רציתי לשאול אותך מה את עושה מאז, או מאיפה זה ממשיך אחרי הספר?
עכשיו אני כותבת ספר על מאבקים לזכויות אזרח בישראל בשנות ה-50, ובעצם אני רוצה לראות את הקשר שבין מאבקים של קבוצות מסוימות על הזכויות שלהן, בעצם הזכויות נקודה, כי הזכויות הן אמורות להיות אוניברסליות, ובין העיצוב של הזהות הקולקטיבית הישראלית. זאת אומרת, דווקא אני הולכת לעשות אולי איזשהו תיקון, ולהראות את היחסים בין המדינה ובין האזרחים, זה לא שזה אין כאן יחסים של כוח, אבל יש כאן דיאלוג. גם אם מקבלי ההחלטות לא תמיד ססים לשתף פעולה, אין להם ברירה. וזה מה שאני מוצאת במחקר הזה, אין להם ברירה, אלא לשתף פעולה עם הציבור בשורה של עניינים. וגם, שוב, התהליך הזה שבו אנחנו, בעצם הספר זה בא לעשות, להעניק תמונה מאוד רבת גוונים לשנות ה-50, ולא, יש איזה דימוי כזה של מפאי הכל יכולה, שמנהלת את העניינים ביד רמה, המציאות היא פשוט... זה פשוט, התיאור הזה פשוט לא עומד במבחן המציאות. ולציבור יש לא מעט כוח. יש לו לא מעט כוח, דווקא בתוך מה שנראה לנו כשליטה ריכוזית, בירוקרטית, סוציאליסטית, דווקא שם יש לציבור לא מעט כוח, ואם משהו, אז דווקא אני חושבת שהיום אנחנו יותר חלשים. באופן מאוד פרדוקסלי. זה כנראה לסיפור אחר, אבל...
כן, זהו, זה נשמע מאוד מעניין, אבל...
זה יהיה לשיחה אחרת.
אבל נצטרך להשאיר את זה לפעם אחרת. כן. תודה רבה, אורי.
בשמחה.
זאת הייתה הכוורת רדיו רעיונות. תוכניות נוספות אפשר למצוא באתר הכוורת www.hakoveret.org או באייטיונס.